אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
תוכנית כי אני חייל ברדיו סול, ואנחנו התוכנית שתיתן לכם מידע רלוונטי בכל נושא שנוגע לשירות צבאי. היום אנחנו מדברים על היבטים רפואיים בשירות הצבאי, וכמובן שיש המון היבטים כאלה. רפואה זה נושא גדול, ומכיוון שיש לנו רק שעה, אז אני בחרתי להתמקד בשני פרויקטים מיוחדים שחשבתי שנכון להכיר. אחד בתחום בריאות הנפש, והשני בתחום בריאות נשים. אנחנו נדבר היום עם שתי קצינות בצבא, שעומדות בראש המערכים האלה. אז מי שיש לו שאלות בנושא מוזמן לכתוב לנו ולפנות אלינו, הטלפונים שלנו זה 03-677-3636 או בוואטסאפ 053-807-1213, ואנחנו נשמח לקבל מכם שאלות ופניות. ולפני שאנחנו נצלול לתכנים, יש לנו הפתעה קטנה. חיילים שמשתחררים או שצפויים להשתחרר בשלושת החודשים הקרובים, בתאריך 13 למאי תעלה לשידור כאן אופירה אבירם, שהיא נומרולוגית ומנטורית לחיים, והגענו איתה להסכמה שכל חייל שעומד לפני שחרור, כמו שאמרתי, עד שלושה חודשים לפני שחרור, מוזמן לשלוח לנו בפרטי את תאריך הלידה שלו, ואופירה בשידור ב-13 למאי תעלה ותיתן הכוונה לקראת השחרור והכוונה בכלל בכל תחומי החיים. אז מי שרוצה ומעוניין, שיעביר לנו את הפרטים, והם יספיקו להגיע לאופירה עד תאריך השידור ה-13 למאי, ותאזינו לנו ב-13 למאי בין 12 ל-1, ואז תדעו מה יש לאופירה לתרום לכם. ואנחנו נתחיל כמו תמיד בשיר. השיר אומר להישבר, להיגמר, להתעורר, ואז לקום וללכת. וזה בעצם התמצית נראה לי של הנושא הראשון שנדבר עליו תכף. נשמע את השיר ואז נתחיל. האוטובוס האחרון לחיפה של אילי בוטנר ומשי קליינשטיין.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם.
סגן אלוף מיכל גפן, צהריים טובים, ראש ענף שדה וכושר נפשי, תודה שהגעת לאולפן.
אני שמחה להיות פה.
אז מיכל, אנחנו נתחיל בזה שאולי תסבירי מה זה ענף שדה וכושר נפשי.
אז קודם כל, אנחנו גוף שגוף חוקר מגבש תפיסה ומפתח תוכניות שקשורות לחוסן הנפשי של חיילים בצה"ל, ובעצם אנחנו מקדמים את הבריאות הנפשית בצה"ל כחלק ממחלקת בריאות הנפש בצה"ל וחיל הרפואה.
אוקיי. אז למעשה, מה שאת אומרת לי זה שכמו שאני הכרתי את המונח כושר גופני, אז עכשיו יש מונח חדש שהוא כושר נפשי?
המונח כושר נפשי הוא מונח חדש יחסית בספרות הצבאית המקצועית וגם בספרות הספורט, ולא פעם מבלבלים בין כושר נפשי לחוסן נפשי.
אוקיי, מה ההבדל ביניהם באמת?
כשאנחנו מדברים על חוסן נפשי, אנחנו בעצם מתייחסים לאיכויות פסיביות של האדם, כגורם פנים אישיותי שעוזר לו להתמודד עם מצבים שמחייבים התמודדות במציאות, כמו מצבי טראומה ודחק. כשאנחנו מדברים על כושר נפשי, זו גישה שמדברת בעצם על גישה פעילה. אנחנו מגדירים את הכושר הנפשי כמשהו שניתן ללמידה, לשימור, לפיתוח. זה תוצר של היכולות הפיזיולוגיות, ההתנהגותיות, התרבותיות, החברתיות של האדם, ובעצם אנחנו יכולים לעבוד על זה כמו שאנחנו עובדים על כושר גופני, כאילו ממש אותו דבר.
אז תראי, אני, זה לא סוד ששרתתי יותר מ-20 שנה, ואני חייבת להגיד שלא הכרתי את קיומו של הענף. כמה זמן קיים הענף הזה? משהו שפספסתי או שמשהו שלא היה?
אז לא היה.
אוקיי.
או לא היה בתצורה הנוכחית, כי בר"ן התעסקו, או מפקדים...
בר"ן בריאות הנפש.
בריאות הנפש, כן. גם מפקדים, וגם מעמדה, וגם כושר קרבי, וגם הרבה מאוד גורמים, התעסקו לאורך השנים בנושא של פיתוח חוסן לחיילים. אבל כגוף חוקר עם ידע מקצועי מבוסס מחקרית, שמטמיע תהליכים מבוססים מדע, לא היה בצהל, והוא קם בעצם בשנה האחרונה. הוא התחיל...
זה ממש טרי.
כן, הוא התחיל בהתחלה בזרוע היבשה עם הרעיון להכיר מטה כושר הנפשי על ידי דוקטור ולד סטבליצקי, כן. ובעצם התפתח בצורה מלאה עם מיזוג זרוע היבשה והטל, והוא קם בתוך חיל הרפואה ובבריאות הנפש, ובשנה האחרונה אנחנו בעצם מהווים אוטוריטה שלמה, לא רק לצהל עצמו, אלא גם לצבאות זרים נפשי, שמגיעים אלינו ללמוד איך עושים כושר נפשי.
אז תוך שנה,
ממש תוך שנה, ככה,
גם
כמה ענף, וגם גופים של ביטחון והצלה בתוך מדינת ישראל, מגיעים אלינו ככה ללמוד איך מפתחים את הכושר הנפשי.
יפה. נראה לי שהשאלה המתבקשת הראשונה היא, איך עלה הצורך? אז אני מבינה שזה משהו שככה היה...
אז הצורך היה קיים תמיד, לאורך השנים, כשראו את ההתפתחות של ההפרעות דחק אחרי אירועי לחימה. ואני חושבת שבצורה משמעותית הוא התפתח אחרי מלחמת לבנון השנייה, ואחרי צוק איתן בצורה הרבה יותר בולטת.
כשהיה ברור שמה שיש צורך באיזשהו סיוע?
כשהיה ברור שאנחנו יודעים לתת מענה אחרי אירועים, אבל אנחנו צריכים לפתח משהו שייתן לפני.
ובעצם, מניעה, בעצם.
זה אפילו יותר ממניעה. אנחנו מדברים על קידום בריאות. זה הרבה יותר ממניעה. זה כאילו כמו לתת חיסון, כשנותנים חיסון לשפעת, אז ממש לתת לאדם כלים לפתח את הכושר הנפשי שלו, לפני בכלל שהוא מגיע למצבי דחק.
אוקיי. חיסון נראה לי באמת דוגמה טובה לנושא הזה. אז אני אשמח קודם כל שתאמרי לנו, מי האוכלוסיות שמקבלות מכם שירות?
אז בעצם האוכלוסיות שמקבלות מאיתנו שירות הן אוכלוסיית הלוחמים. הם בראש ובראשונה, מאחר ואנחנו יודעים שהם נחשפים לאירועים מורכבים במהלך השירות הצבאי שלהם, אבל אנחנו נותנים שירות לכל אוכלוסייה בצהל שמעוניינת לפתח את הכושר הנפשי שלה ולפתח חוסן כתהליך מתמשך.
תני לי דוגמה.
זה יכול להיות מפקדי מצח שנחשפים למראות קשים כגון תאונות או דברים נוספים של חקירות או איזה. או רכזות רם 2 לצורך העניין.
רכזות רם 2 רק נאמר, זה החיילות שיושבות בבתי החולים ומתמודדות עם פצועים לא עלינו, עם משפחות של
בדיוק.
חיילים.
בדיוק, אז המפקדות של רם 2 ורכזות רם 2 שנמצאות תחת לחץ וסטרס מתמיד ונמצאות בקשר עם מטופלים ועם המשפחות שלהם. או הרבנים והכברנים בצהל, ובעצם כל אוכלוסייה שהיא אוכלוסייה שנחשפת, גם למראות מורכבים ונמצאת בסטרס ובלחץ, יכולה לקבל חליפה לפי מידה שמותאמת אישית לה, כדי לפתח את הכושר הנפשי.
כשאת אומרת חליפה לפי מידה, המשמעות היא שמגיע אלייך, מה, מגיע אלייך מפקד היחידה ואומר לך, אני מזהה שאצלי יש גורמי סטרס כאלה ואחרים, אני רוצה שתתאימי לי את התוכנית המתאימה.
אז לצורך העניין מגיעים מפקדים ובעצם מגדירים את הפער שיש להם.
אוקיי.
ואז אנחנו בשילוב עם המפקדים בונים ממש ממש תוכנית שהיא יהודית ספציפית ומותאמת לאוכלוסייה. שמדברת גם על היכולות התמודדות וגם על מצבי הדחק. אנחנו בונים מין סולם שנקרא סרגל מאמצי מנטלי.
אוקיי, מעולם הכושר הקרבי.
ובעצם על פי סרגל המאמצים המנטלי, אנחנו נותנים מענה שהוא מענה מותאם לפיתוח החוסן והכושר הנפשי של החיילים הספציפיים או האוכלוסייה הספציפית.
עכשיו רק כדי להבהיר, חיילים ששומעים אותנו ועכשיו שואלים אותנו בוואטסאפ, זה לא ש... אם יש חייל שמרגיש שהוא באיזושהי נקודת דחק, הוא יכול לפנות לענף.
לא, חייל שמרגיש שהוא במצוקה ודחק, יכול לפנות לקבן היחידה שלו. הענף נותן מענה כלל צהלי רחב.
מענה יחידתי.
גם יחידתי, אבל גם כלל צהלי רחב. אנחנו לא מתעסקים פר חיילים, אנחנו נותנים לכל האוכלוסייה. לא צריך להיות אצלנו במצוקה כדי לקבל, לפתח את הכושר הנפשי שלך. אתה יכול להיות גם ללא מצוקה, אבל אתה מפתח את הכושר הנפשי כדי שתגיע למצבים שבהם תידרש, ואז תוכל להשתמש בעצם בכלים שנתנו לך. כמו כושר, זה בדיוק, אם תשווי את זה, לעניין של...
כושר גופני, כל פעם עושים ריצת בוקר.
מעבר לכושר גופני, כדי שלא יתפתחו שברי מאמץ, אז okay. אנחנו עושים תהליך שהוא תהליך הדרגתי כדי לבנות את החוסן. אותו דבר, כדי שלא יתפתח קושי, אנחנו עושים תהליך הדרגתי לבנות את הכושר הנפשי.
אוקיי. Okay. עכשיו, דיברנו רגע אחד על יחידות או סוגי אוכלוסיות שונות. בואי נחזור ברשותך ללוחמים. באיזה שלבים בחיי הלוחמים או בחיי השירות הצבאי שלהם אתם נמצאים?
אנחנו בעצם נותנים מענה ללוחמים משלב הגיוס ובעצם עד שלב השחרור. יש לנו כלים שמלווים את הלוחם מהשלב של האימון הבסיסי שלו, דרך האימון המתקדם. באימון הבסיסי אנחנו נותנים את המגן, שזה מוביל גיוס חוסן נפשי, בעצם תוכנית שאני אפרט עליה בהמשך, ואני אדבר ואני אסביר איך אנחנו נותנים עזרה ראשונה נפשית כחייל לחייל בשדה הקרב. בהמשך אנחנו נותנים תוכנית של אימון קשבי, שזה תוכנית שמפתחת את הטיית הקשב למצבי סיכון ולחץ. ויש לנו עוד תוכניות נוספות שמלוות את החייל, כמו סרגל מאמצי מנטלי, לאורך כל השירות, כשבעצם בסוף השירות אנחנו נותנים לחיילים את המסעות לוחמים לאיבוד החוויה המנטלית, שזאת בעצם סגירה של חוויית השירות. אז החייל מקבל ארגז כלים לאורך כל השירות שבונה את הכושר שלו.
עכשיו, זה משהו שבכל יחידה לוחמת, זאת אומרת, לא משנה אם אני אגיע לגבעתי או לגולני או ליחידה אחרת, הם מקבלים את זה? או שזה, שוב, פר מפקד יחידה שמגיע או שיש איזושהי החלטה?
אז מאחר ואנחנו נמצאים רק שנה בצבא, מן הסתם תהליכים כאלה לוקחים זמן וזה תהליכים שמתפתחים לאט לאט. המגן מקבל אותו כל רובעי 03 בצבא ומעלה. רובעי 03 ומעלה מקבל את המגן.
אוקיי.
אנחנו מתעדים גם לתת את זה לחיילים תומכי לחימה, להכניס את זה לקורס הקצינים, כי שם אנחנו מרחיבים את המענה של המגן גם לשיחת משאבים, ובעצם נותנים לקצין יכולת לתת טיפול לקבוצה של חיילים אחרי אירוע שהוא אירוע מורכב.
זאת אומרת, נותנים למפקד את הכלים כדי שהוא יעביר
כדי שהוא יעשה את העבודה
לפקודים כן. שלו. יש כבר, דיברת בתחילת הדרך, בתחילת השיחה יותר נכון, על זה שבעצם אתם גוף מחקרי. אז רציתי לשאול, האם אמנם אתם רק שנה, אבל יש כבר הוכחות לזה שזה עובד בשטח? אתם מקבלים פידבקים, אתם יודעים?
אז קודם כל, מאחר והמגן כבר נמצא 6 שנים, אמרתי לך שהתהליכים התחילו עוד לפני שהענף הוקם, אז המגן נחקר ונמצא שמבחינה מחקרית, כשמעבירים את המגן בצורה טובה, הוא מעלה את רמת החוסן של החיילים. אז אנחנו כבר יודעים
שזה להגיד... איך נבדק?
בדקנו את זה בשאלונים קליניים, כי לא היה לנו אפשרות לבדוק את זה על אירועי לחימה. כן. אבל ברגע שאתה בודק בשאלונים קליניים, אז אתה יכול לראות האם מידת החוסן עלתה אחרי שנתת לחייל את הכלי, או ירדה, או החמירה. כן. ובעצם ראינו שאחרי שהחיילים למדו את הכלי של המגן, וזה גם הגיוני, רמת החוסן שלהם עלתה, כי זה נותן להם אפשרות אחד להבין מה קורה להם ואיך הם יכולים לטפל בעצמם, ושתיים, איך הם יכולים לסייע לחבר שלהם בשדה הקרב.
הנושא הזה של פיתוח החוסן הוא באיזושהי צורה, אני מניחה, מתייחס גם לתפקודי המוח במצבי דחק, נכון? זאת אומרת, יש קורלציה.
בשנים האחרונות יותר ויותר מתפתח הנושא הזה של נוירופסיכולוגיה. ובעצם אנחנו יודעים להגיד היום שיש 2 מרכזים במוח שפועלים בזמן דחק. המרכז אחד שהוא מרכז שמפעיל את כל הרגשות שלנו, והמרכז השני שמתעסק, שזה המרכז של המוח הקדמי, שהוא בעצם מתעסק בכל תהליכי הזיכרון, קבלת החלטות, ומה שיפה זה שאנחנו יודעים להגיד ששני המרכזים האלה לא יודעים לעבוד ביחד.
אוקיי.
ולכן, מאחר ואנחנו יודעים שהמרכז הקדום, שהוא נמצא בחלק האחורי של המוח, מפעיל אצלנו הרבה מאוד רגשות ולחץ ופחד ועצב וכעס, ולא נותן לנו לתפקד כמו שצריך, המטרה שלנו היא להעביר
לעשות שיפטינג.
בדיוק, להעביר את מרכז הכובד של החייל, מהאזור הזה האחורי, שנקרא המגדלה לצורך העניין, לחלק הקדמי של המוח, ובעצם לאפשר לחייל לתפקד הרבה יותר טוב במצבי לחץ.
זאת אומרת שהבנת תפקודי המוח יכולה להבהיר לנו לאן אנחנו צריכים לעשות את השיפטינג.
בדיוק. אז הרבה מאוד מהכלים שלנו, גם המגן, שבעצם עובד על תפקודי מוח קדמי, וגם האימון קשבי, מאפשרים, ונרו פידבק, הרבה מאוד מהכלים שלנו עושים בדיוק את הפעולה הזאת. זאת אומרת, אנחנו מסתמכים על המידע המדעי כדי לפתח כלים בנושא הזה.
אני אשמח שאת תפרטי על מה שהתחלת לדבר עליו, על מה זה אימון מגן. מה, בשתי מילים, איך זה עובד, על מה זה יושב.
אז אנחנו יודעים שכשיש משימות מבצעיות שהן מורכבות עם דחק גבוה, אז חיילים עלולים לפתח תגובה פסיכולוגית שהיא לחץ ללחימה. מה שאנחנו קוראים SCR, Combat Stress Reaction, שזה תגובה. והתגובה הזאת...
איך זה בא לידי ביטוי? זאת אומרת, אני עכשיו יושבת ליד חייל כזה, אנחנו באיזושהי סיטואציה של לחימה, שאם היא טבעה, אני מניחה מלחיצה.
אז מה שאת תראי, זה תראי סימפטומים מאוד אינטנסיביים של חרדה, של דפיקות לב, נשימות מוגברות, הזעה, וגם ליקוי קוגניטיבי, יכול להיות שהוא לא יזכור איפה הוא היה, מי היה, איזשהו בלבול. את תראי אותו באיזה מצב כזה. ואז במצב הזה, מה שאנחנו מלמדים את החייל, זה לטפל בחבר שלו.
בחבר.
כן, זה המגן, זה מה שהוא עושה. ובעצם אנחנו, המצב הזה של ה-Combat Stress Reaction מעמיד את החייל בסכנה, שהיא סכנה לעצמו וגם סכנה לכוח.
ברור.
כי אם הוא לא מתפקד...
כי הוא לא מתפקד, בוודאי.
בדיוק.
ולכן הערבות ההדדית הזאת היא חשובה.
אחד, הערבות ההדדית, ושתיים, חשוב לזכור שזה תואם גם את עקרונות הקמץ שלנו. של קרבה, מיידיות וציפייה. לטפל באדם כמה שיותר קרוב למקום האירוע, כמה שיותר מיידי, וכמה שיותר בציפייה בחזרה לתפקוד. ומי שנותן לו את הטיפול, זה החבר שלו שהוא מכיר, זה לא איזה איש מקצוע שמביא מבחוץ, שמחמיר את המצב. ובעצם על ידי זה אנחנו מאפשרים לו לעבור ממצב של חוסר אונים, למצב של תפקוד ומצב של יכולת לתפקד טוב יותר, ולחזור בעצם למשימה.
אוקיי. זה המגן.
כן.
מה השלב הבא של, שאתם נותנים?
אחרי שאנחנו נותנים את המגן, יש לנו אימון שנקרא אימון קשבי, שהמטרה של האימון הקשבי היא בעצם הטיית הקשב למצבי סיכון. זה בעצם אימון שעובד על המוח.
אוקיי.
זה אימון גוף-מוח.
אוקיי, איך הוא מתבצע?
שהוא מתבצע מול מחשב, כשבעצם אתה מקבל שתי תמונות, שתמונה אחת היא ניטרלית, תמונה אחת היא מאיימת, ובעצם על ידי לחיצה על מקשים, בהתאם להנחיות שאתה מקבל בתוכנה, אתה מאמן את המוח שלך להיות דרוך למצבי סיכון ולחץ. זאת אומרת שאם לדוגמה חייל מסתובב באיזושהי קסבה בשכם או בחברון ויש סקנה שתולה כביסה וכלב נובח וחתול מיילל, הוא הרבה פעמים יכול שהקשב שלו יהיה מוטה ואז הוא לא ישים לב לצלף בחלון. והמטרה שלנו זה שהוא ישים לב קודם כל לצלף בחלון. אז האימון הקשבי מחדד את הקשב למצבי הסיכון ובעצם גורם לו להגיב מהאזור הקדמי של המוח כמו שציינתי ולא מהאזור האחורי. ואז התגובה שלו היא הרבה יותר טובה, אפקטיביות יותר טובה, ואנחנו גם יודעים לפי מחקר שבוצע ב-2013 על חיילים לוחמים, שבעצם זה גם מפחית את הפוסט-טראומה בצורה משמעותית. זאת אומרת, אנחנו במחקר הזה נבדקו 719 לוחמים, כשרמת הטראומה של אלה שלא עברו את האימון הייתה 7.8, לעומת אלה שעברו את האימון שהייתה 2.6.
משמעותי.
מאוד משמעותי.
עכשיו, אנחנו מדברות פה על הכושר הנפשי, אבל בסופו של דבר, עצם המודעות לסכנה היא במיידי, קודם כל מגנה על החיים שלו.
זה בהחלט.
זה הבנפיט הראשון.
זה בהחלט.
זה משהו שהוא...
המנדט שלנו הוא מגיע מרפואה, ואנחנו מגיעים מתוך ההבנה שאנחנו צריכים לשמור אחד על החייל מבחינה פיזית, ושתיים על הבריאות הנפשית שלו.
כן. לא, מה שאני אומרת זה שבאמצעות איזשהו כלי שהוא נפשי או מוכוון נפשית, אנחנו קודם כל משיגים את החידוד שלו ואת השמירה המיידית על החיים שלו.
אז יש פה win-win situation.
בהחלט. והשלב האחרון שבעצם דיברת עליו של לקראת השחרור.
שזה המסעות לוחמים.
אוקיי. שזה גם שם יפה.
כן, בחזרה לעתיד.
למה בחזרה לעתיד?
כי זה בחזרה לעתיד, אנחנו מחזירים את החייל.
אוקיי.
מסעות לוחמים זה בעצם פרויקט של זרוע היבשה בשיתוף ממדה ובריאות הנפש, פרויקט משולב של מסעות לוחמים לעיבוד החוויה המנטלית של השירות הצבאי. בעצם אנחנו מוציאים לוחמים בשבוע האחרון של השירות שלהם למסע ברחבי ישראל.
טיול. מסע. טיול עם תובנות.
מסע. אנחנו מתעקשים לקרוא לזה מסע, כי במסע, זה לא טיול, כי המסע הוא בעצם מסע שבו הם עוברים תהליך בין השירות הצבאי לאזרחות. זה מין תהליך של מעבר כזה שהחייל עובר. גם סגירת מעגלים, גם תובנות, גם איזשהו רפריימינג לתחושות מורכבות וקשות שהם עברו בתוך השירות הצבאי שלהם, בהסתכלות עם עם עתיד וחוסן קדימה לעבר האזרחות ולעבר מה שהם הולכים לעשות. הם מגיעים בעצם ביום הראשון, מקבלים כל חייל כיסא, שזה כיסא מתקפל כזה שמלווה אותם לאורך כל המסע, זאת אומרת, פותחים אותו בשטח ומתיישבים לסשנים של עבודה.
שהסשנים הם אנשים שלכם, אנשי מקצוע.
מדובר באנשי מילואים של ממדה וברן, שהם מעבירים את ה...
ממדה זה מדעי התנהגות,
ברן זה בריאות הנפש, כן. זה בעיה של אנשי צבא שהם מדברים.
אני מתרגמת.
ובעצם הם מגיעים באהבה כזאת גדולה ונותנים לחיילים האלה בשבוע הזה את כל הלב והנשמה, כשהמטרות של המסע הם בעצם חיזוק החוסן, החליקוד של המחלקה. אנחנו עושים גם איזשהו סקרינינג לראות אם יש מישהו שזקוק לטיפול לפני שהוא יוצא מהשירות הצבאי, כדי שנוכל לתת לו טיפול מותאם ומתאים, או קרא ללוחמים על השירות שלהם. ובעצם אנחנו, המסע הוא תהליך מופלא ונפלא, וזה גם הזדמנות להגיד תודה לאנשי המילואים שלנו שמלווים אותנו באהבה גדולה.
בהחלט. יש, הזכרת את הסקרינינג, לראות אם יש מישהו שצריך עזרה. יש לך איזה מקרה כזה שאת אומרת, עשינו סקרינינג וגילינו מישהו שבאמת כמעט התפספס, או היינו יותר צריכים לשים עליו מיקוד להמשך? יש דברים כאלה?
במסעות לא נתקלנו בשלב הזה במישהו שהיה זקוק להפניה לטיפול. יחד עם זה חשוב להבין שאנחנו ראינו גם בסביעות הרצון וגם במענה שהמסעות נותנים ללוחמים, שהלוחמים מרגישים משמעות מאוד מאוד גדולה במסע, ועצם המסע סוגר הרבה מאוד דברים שאם אולי לא היינו עושים אותם, אז אחר כך הדברים היו מתגלגלים לזה שבעוד כמה שנים אולי הם היו זקוקים לאיזשהו צורך בטיפול.
אוקיי. אני רק כדי להבין, המסעות האלה בסוף מתקיימים בפורמט של היחידה, נכון? זה לא שמגיעים שניים מגולני, שניים מגבעתי, שלושה מצנחנים.
בפורמט של היחידה,
אנשים
מחלקות,
מוכרים.
אנשים מוכרים, מחלקות אורגניות.
הבנתי. אני חושבת שזמננו הולך ומצטמצם, אז נשאל אותך עוד שאלה אחת, אם יישאר לנו זמן אז אני אשמח להרחיב. שאיפות מקצועיות לענף שלך, מה היית הכי רוצה שיקרה לפני תום הקדנציה?
אז כמובן הייתי הכי הכי שמחה שאנחנו נלך ונגדל ושנגיע לכל המקומות בצהל ושנוכל לתת את המענה ופיתוח הכושר הנפשי לכל חייל שזקוק צריך, כמו התפיסה שלנו. זה הדבר המרכזי שהייתי רוצה שיקרה.
מצוין. עוד משפט אחד, אני נזכרת שבשיחת ההכנה דיברת על סרטון שיש ביוטיוב שנגיש לכולם.
כן.
תאמרי על זה מילה כדי שמי שרוצה להסתכל וללמוד ידע לאן לפנות.
כחלק מתהליך ההדרכה שלנו של הלוחמים, הפקנו סרטונים שהם סרטוני מגן. אז ביוטיוב מי שרוצה להיכנס יכול לכתוב מגן ללוחם, או מגן לתומך הלחימה, או מגן למק, ופשוט okay. להעלות את הסרטון. זה סרטון של 7 דקות, שנותן בצורה מאוד מאוד ברורה מה קורה לחייל במהלך הקרב, ואיך נותנים את המענה של המגן בצורה ממש ממש מהירה וטובה ויעילה.
זאת אומרת שמי שמאזין לנו ורוצה, למרות שהיחידה שלו לא שם וכו' וכו', ורוצה לראות וזה, פשוט לכתוב ביוטיוב מגן ללוחם, מגן למק, ויש לו את התכנים.
כן. Okay.
אז אנחנו נעשה כאן הפסקה ונשמע את השיר שביקשת, יוצא לאור של אהוד בנאי, ובינתיים אנחנו נודה לך, ואם יישאר לנו זמן אז אני ארשה לעצמי לשאול אותך עוד כמה שאלות. יוצא לאור, אהוד בנאי.
כן, שלום, צהריים טובים.
אז אנחנו עם רב סרן ורד קלייטמן, שהיא ראש תחום רפואת נשים בצה"ל. מיכל, את כאישה את מוזמנת, אני בטוחה שתתענייני גם בסוגיות של רפואת נשים. ורד, קודם כל תודה שהצטרפת אלינו. ואנחנו ביקשנו להעלות אותך לשידור, מכיוון שאני מבינה שבשנים האחרונות חל שינוי משמעותי ברפואת הנשים, ואני אשמח אם תספרי לנו בשלב הראשון בהקשר של חיילות חובה, איזה שינויים חלו, מה היו ההתפתחויות, נשמח לשמוע.
אז באמת אנחנו מבחינת חיילות החובה הוכנסו אמצעי המניעה והגלות שכבר נמצאים בסל תקופה לא קטנה. המטרה שלנו הייתה לנסות להגיע לכמה שיותר זמינות ונגישות לאמצעי המניעה בשביל החיילות. הורדנו את הסמכויות לרופא יחידה, ככה שכל רופא יחידה היום, כל רופא ראשוני יכול גם להתחיל לחידוש מרשם של גלולות וגם לחדש מרשם לגלולות.
זאת אומרת שחיילת לא צריכה
להגיע לרופא נשים ולהתארתר ולחפש מי יכול לתת למרשם, אלא באמת כל הרופא הראשוני שהיא פוגשת ביחידה יוכל גם לחדש לה את המרשם שהיא כבר קיבלה מהאזרחות, או אפילו להתחיל למרשם לגלולות.
מה שלא היה בעבר. נכון.
נכון. גם ממי שהיא לוקחת גלולות מעבר לשתי גלולות שנתחילים כקו ראשון, אנחנו נכנסנו את כל הגלולות לסל. זאת אומרת, אם יש לה המלצה מרופא מומחה לסוג אחר או מיוחד, כלל הגלולות ניתנות היום בתוך צהל ללא עלות. בנוסף, במקביל לכניסה של האלה, של הגלולה של היום האחרי לסל הבריאות, הכנסנו גם אנחנו את האלה, את הגלולה של היום האחרי, והיא ניתנת חינם במסגרת פנייה למהות.
אוקיי, אז בדיוק, בואי נסביר רגע אחד. מהות זה מרכז התמודדות ותמיכה של יואלן, של יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר, יותר נכון. אבל ממה שאני מכירה, מהות והפנייה למרכז התמודדות ותמיכה, זה בדרך כלל בעניינים של או הריון לא רצוי, או חלילה הטרדה מינית, או משהו על הספקטרום של העבירות. מה קורה עם חיילת שלא מדובר בחלילה בהטרדה, או באונס, או בהריון לא רצוי? יש תקלות שקורות. מה עושה החיילת?
זה בדיוק העניין, שלמהות יש קו חם של 24/7.
Okay.
שמתוך הדבר הזה, חוץ מהעובדה שלא צריך לקבל מרשם לרופא בשביל לקבל את הגלולת היום האחרי, גלולת החירום, ככה שאם אפילו נקרא קונדום, קיימתי okay. יחסי מין עם חבר שלי ונקרא קונדום ואני לא על גלולות ואני ככה חוששת, כדי okay. שאני אפנה וקבל אפילו בלי צורך לפנות למרפאה, לא לרופא, לא לאחות, בשעות הערב, בסופי שבוע, אני מקבלת קוד מספר ואני אפילו אם אני נדרשת לקנות אותו בסופר פעם כי בתי המרקחת הצבעים סגורים, אני אקבל להחזר למשכורת. וזה בעיניי משהו מאוד מאוד, ממש פורץ דרך ברמה הזאת של מתן נגישות וזמינות, כמו שאנחנו מדברים על אמצעי מניעה, גם לגלולת החירום, גלולת היום שאחרי, בשביל למנוע הריונות לא רצויים.
וזה גם חשוב.
המטרה שזה יושב דווקא אצל כן. מהות, זה בשביל באמת לזהות את האוכלוסיות האלה, שאולי זה קורה שוב ושוב, אולי לא יצליח להגיע לרופא נשים, או למצוא איזושהי הדרכה, איך למנוע את זה באופן קבוע. ואולי גם להדריך אותה, שלמרות שהיא לקחה את הגלולת של היום שאחרי, אולי כדאי שתהיה מודעת עדיין לזה. לכן בכל זאת הריון לא רצוי, וכבר תהיה בקשר ומנחו אותה גם לבדוק ומתי לבדוק ולהיבדק.
והחשיבות היא באמת במיידיות, זאת אומרת, מיד שזה קורה יכולה להרים טלפון, והיא לא צריכה להיעדר מהיחידה וללכת לאיזשהו רופא בשעות שמתאימות לרופא או בשעות שנקבע לתור.
או אם זה קורה בסוף שבוע, לא לחכות ליום ראשון, כשאנחנו יודעים שככל שמתרחקים מהאירוע, ככה הסיכוי לכשל הולך ועולה.
כן.
זאת אומרת, כמה שלוקחים את זה צמוד יותר לאירוע עצמו, ככה הסיכוי okay. שההצלחה של הגלולה של היום שאחרי הגלולת החירום יותר גבוה. אז דיברנו קצת על ההדרכות ועל הידע, גם לרופאים הראשונים וגם למטופלות וגם לחיילות.
מה זאת אומרת הדרכות וידע? את רוצה לפרט קצת?
אנחנו עושים בכל קורס, כל רופא ראשוני שנכנס לתוך הצבא מקבל הסבר והדרכה על רפואת נשים, על מה נמצא בסל, על איך להתחיל גלולות, על איך לרשום, מה
כדי שהוא ידע לתת את המענה. כן.
כן, בשביל שידע לתת את המענה, וגם נקודות הזרה, זאת אומרת, אנחנו יודעים שלא הכל אינוסנטי, וגם לדעת שיש עוד דברים, זאת אומרת, אנחנו מדברים על הקונדומים כאמצעי מניעה חשוב למחלות מין, על חשיבות בדיקות סקר למחלות מין, במיוחד לאוכלוסיות שאולי נמצאות יותר בסיכון, גם לדבר על ההתקנים, אנחנו יודעים היום שהתקנים נחשבים כקו ראשון ברוב העולם למניעת הריון לנערות ומתבגרות, מה שפעם מאוד מאוד חששו לשים את התקן.
רגע, עכשיו, מי אמור להציע את ההתקן? הרופא יחידה?
אז ההצעה והשיח הראשוני יכולים להתבצע כבר אצל רופא היחידה. כשהם נושאים את הידע, הם יכולים להפרט ולכוון, בהחלט הם לא יכולים להכניס את ההתקן, אבל לפחות לתת את ההסבר שזאת עוד אופציה. לא כולן מסתדרות עם גלולות, יש בנות שיש להם התוויות נגד, אסור להם לקחת גלולות מסיבות כאלה ואחרות. לדעת שיש עוד דברים, לא צריך ככה לוותר ולהגיד אוי מה אני אעשה עכשיו, או להגיע לסיטואציות הזויות של הריונות לא רצויים, ואכן לאורך השנים אנחנו לראות שצריכנו להוריד את כמות הריונות הלא רצויים. דרך הידע, ההסבר, ההדרכה, הנגישות, הזמינות, הצלחנו להוריד משמעותית לאורך השנים את כמות הריונות הלא רצויים, ואני מקווה שאנחנו נמשיך במגמה הזאת קדימה. על המתוכננים, הלא רצויים.
עד כאן לעניין חיילות חובה, או שיש עוד משהו שתרצי?
יש לי נקודה נוספת שככה חשוב לי להדגיש, זה הנושא של העלאת מודעות של אנדומטריוזיס. אנחנו פועלים על זה כל הזמן,
תגידי רק מה זה.
נכנסנו את זה לספר הפרופילים. אנדומטריוזיס זאת בעצם מחלה שבעצם הידע שלה והנוכחות שלה מוכרת רק פחות או יותר בעשור האחרון, ואנחנו יודעים שזה באחוזים מאוד גבוהים באוכלוסייה, במיוחד בנערות וצעירות.
שמה התופעות? לפעמים
לוקח שנים מהרגע שיש כאבי מחזור מאוד מאוד קשים, עם התעלפויות, עם קושי בתפקוד, עם מלווים הרבה פעמים בכאבי בטן, הקאות, שלשולים. זאת מחלה שבעצם יש נגעים של רית הרחם שמפושטים בכל הבטן, וגורמים להפרעות בתפקוד ולהפסד ימי עבודה ולחוק.
זאת אומרת שכשחיילת באה ואומרת יש לי כאבי מחזור, לא תמיד צריך לחשוד שהיא מפברקת משהו, לפעמים אם מדובר במקרה קיצוני, אז באמת יש לזה, קודם כל יש לזה שם, אנדומטריוזיס,
יש לזה שם, יש לזה טיפול, יש לזה הבחנה ויש לזה פרופיל. יש לזה פרופיל גם בספר הפרופילים, וחשוב לדעת ולהכיר את זה, ואנחנו באמת פועלים הרבה ביחד עם העמותה של האנדומטריוזיס להעלאת המודעות. אז זה ככה מבחינת הדברים של קצת חיילות חובה בנגיעה אחת.
בואי נעבור לחיילות, למשרתות הקבע.
למשרת הקבע. אז באמת גם מהבחינה הזאת שבעיניי זה נשים שבאמת מקדישות את עצמן לטובת השירות הצבאי, ולפעמים משרתות קילומטרים מהבית ונמצאות ביחידות סגורות. המטרה שלנו זה לתת להם את המענה גם בתחום תכנון משפחה וגם בתחום מעקבי הריון, כי רובנו גם בשנות הפוריות שלנו נמצאות בתוך התקופה הזאת. אז מבחינת תכנון הריון ואמצעי מניעה, אז גם פה הכנסנו לסל את כלל הגלולות. זאת אומרת, הגלולות נמצאות חינם.
כן, מה שקיים לגבי חיילות חובה.
כמו לחיילות החובה, מה שלא היה בעבר.
אוקיי.
בנוסף, חשוב לזכור שגם מבחינת מעקבי הריון, אנחנו נותנים סל מאוד נרחב, עם ליווי מאוד מלא של מרפאות, שהן מרפאות עם מולטי-דיסציפלינריות, עם צוות רב-תחומי, החל מאחיות ליווי הריון, מילדות, דיאטניות שמתעסקות ספציפית בתחום הנשים והריון.
את יודעת לומר, לומר לי איך זה עומד ביחס למה שנותנות קופות החולים? הרי כל משרת קבע משלם ביטוח בריאות, וזה בטח מטריד הרבה.
נכון, אז קודם כל, מה שלא קיים בסל בקופות החולים, שתי סקירות חינם לחלוטין. כשאת הסקירות אומנם אנחנו עושים בבתי החולים, אבל את השקיפויות התרופיות שאנחנו עושים אצלנו בתוך הצבא, ולא משלמים שום השתתפות עצמית, שום כסף לשום דבר, אפילו לא לוויטמינים, הכל במימון מלא. גם מבחינת הרופאים שמגיעים לעשות אצלנו את האולטרסאונד ואת המעקבים ואת הכל, זה טובי המומחים בארץ, זה מילואימניקים שמגיעים, שהם כולם מנהלי יחידות אולטרסאונד ברחבי בתי החולים בארץ.
אוקיי, מה לגבי טיפולי פוריות?
אז כמובן טיפולי הפוריות הם גם כן ניתנים פה בצורה מלאה כמו בסל בקופות, אבל האקסטרה שאנחנו נותנים זה בעצם השתתפות מלאה, זאת אומרת לא צריך שום השתתפות עצמית או חלקיות בהורמונים שעולים המון המון כסף, אנחנו נותנים ליווי מלא ותמיכה מלאה לצד הכלכלי של הדבר הזה, ולשני ילדים כמובן טיפולים מלאים. גם לילד שלישי, מה שלא נמצא בסל, אנחנו נותנים טיפולים, עד שלושה טיפולים לילד שלישי, תוך ניסיון איכשהו להשוות את מצבנו למצב הקורה בקופות. אז אם בקופות נותנים 50% לשישה טיפולים, אז אמרנו אנחנו נותן טיפול מלא ללא שום עלות עד שלושה טיפולים לילד שלישי. ושוב, הניסיון תמיד לבוא לקראת, לתת תמיכה, אנחנו יש פה המון קבוצות שמתארגנות ובאופן ספונטני נותנות תמיכה אחת בשנייה, אם זה תמיכה פסיכולוגית, אם זה גופים פסיכולוגיים שמציעים כל פעם בתוך הצבא, גופים של הצבא, תמיכה לנשים האלה שנמצאות בתוך התהליכי פריון, סיוע, ואם זה קורסים שמובנים היום בתוך המרפאות.
איזה קורסים למשל? זאת אומרת שבעצם, את אומרת שלמשרתות קבע יש היום קורסי הכנה ללידה בשירות הצבאי, בצבא.
בתוך הצבא, נכון. Okay. הקורסי הכנה ללידה, יש שם במרכז במיוחד, בכל בית חולים היום מציע קורס הכנה ללידה, תבואי אלינו, אנחנו נעשה לך פוסט, רק תבואי ללדת אצלנו.
Okay.
הפלוסים של הקורסים שאנחנו מציעים פה, הם באמת הם רב תחומים, אנחנו נותנים גם פיזיותרפיה לרצפת הגן, גם ייעוץ הנקה, שהוא נורא חשוב עוד לפני הלידה, לתת, להכין למעט, לקראת מה את הולכת, אם זה ילדת, אם זה רופא.
ואני מניחה שכשאת מגיעה במהלך או תוך כדי השירות הצבאי לקורס כזה, אז את גם לא מחויבת ללדת באיזשהו בית חולים, את בעצם מקבלת את כל המידע ללא שום התחייבות. איפה מתקיימים הקורסים האלה ואיך...
אז באמת, יש לנו במרפאות הגדולות בצפון, במרכז ובדרום, אחת לתקופה, יש ככה סדרה של קורסים נרשמים, ומנסים לעשות לפחות 4-5 קורסים במהלך השנה, ככה שיש לכל אנשים הזדמנות להצטרף לכל אנשים הרעיוניות באותה תקופה.
אם שומעת אותנו עכשיו משרתת קבע, איך היא יודעת מתי יש קורס, איפה זה מתקיים, אם זה מתאים לה?
בדרך כלל, איפה שהיא עושה את מעקב ההיריון, תמיד יש מפקדת מרפאת נשים, שהיא מרכזת את כל הנשים שיכולות להצטרף. היא גם פונה, ברגע שנפתח קורס, היא פונה לכל המטופלות ומיידעת שהנה הולך להיפתח קורס, ואפשר גם להירשם לרשימת ההמתנה לקראת הקורס הבא שצפוי להיפתח. מעבר לזה, גם כמו קבוצות פילאטיס, פיזיותרפיה, לנשים לפני לידה, לנשים אחרי לידה. זאת אומרת, גם מבחינת פיזיותרפיה את רצפת האגן, זה משהו שבאמת אין לו אך ורע לדעתי בשום מקום ברמת גם האיכויות של האנשים המטפלים וגם הנתינה שניתן לצוות בתוך לפעמים זה גם תוך כדי העבודה, אבל לפעמים זה גם אחרי שעות העבודה, ולתת איזושהי תמיכה שמאפשרת, ופילאטיס לדעתי לא ניתן בקופות החולים בחינם לכלל אנשי חברים. אז זה לדוגמה עוד אחת מהדרכים שאנחנו ככה נותנים לנשים שלנו אפשרות גם להמשיך לעבוד ולתפקד בצורה מיטבית תוך כדי שמירה על הבריאות, שאגב גם בצד של הלוחמות, אם אנחנו מדברים על פיזיותרפיה ועל הקלה ועל טיפול בשרירים וטיפול בכאב ומניעת אנמיה וכל הדברים האלה שמאפשרים לתפקוד הרבה יותר טוב, אז החלק גדול משמעותי מזה זה תחום רפואת הנשים שאנחנו מנסים להוביל קדימה, והיום כל צהל מבין שבעצם יש משמעות לנתינה הזאת בשביל האנשים, בשביל החיילות, מתוך שמירה על הבריאות שלהם ותוך רפואה שרפואה מונעת בסופו של דבר, רפואת בריאות.
דיברנו קודם עם מיכל על קידום בריאות בהקשר של כושר נפשי, אז נראה לי שבנקודה הזאת אתן מתממשקות, זאת אומרת זה... גם את עוסקת בקידום בריאות בעצם.
כן, כן, זה חלק עיקרי מאוד בעשייה, וחלק עיקרי מאוד ברפואה שאנחנו נותנים למשורתים שלנו. חלק מהתפיסה, אני חושבת, הצבאית לאורך השנים.
אני אשמח...
במוכנות וקידום בריאות.
אני אשמח שדיברנו על הכנה ללידה. אני אשמח אם תוכלי להגיד מילה על השלב של או חופשת הלידה, או את יודעת, הדרכה לגבי הנקה, או החייאה של תינוקות. יש עשייה בתחום הזה?
נכון, אז באמת יש המון קבוצות שמתגבשות להן, של נשות קבע שנמצאות בחופשת לידה ומגיעות, יש קבוצות בוואטסאפ וקבוצות שנמצאות ונותנות תמיכה אחת לשנייה. יש לנו גם נשים שהן בתוך המערכת, שהן אחיות ורופאות, מילדות, מפקדות מרפאות, שתומכות ונותנות מהזמן הפרטי שלהם בשביל לתמוך בנשים בתהליך ההנקה, בשביל לתת להם הסבר, סיוע, ליווי לתוך התהליך הזה. גם בתוך התאריך חזרה לעבודה, זאת אומרת, זה לא רק בתקופת חופשת הלידה, שהיא לפעמים מאוד מבלבלת ותקופה מאוד לא פשוטה, אלא גם במסגרת החזרה לעבודה, נורא חשובה המקום הזה של התמיכה ושל הליווי ושל החוזק, והם דברים לא פשוטים בכלל.
נכון.
אם תרשי לי, אני קצת ככה, בא לי לפרגן לכמה אנשים שעוסקים פה במלאכה.
בבקשה.
אם זה... דגנית גריה מילדת שהיא מנהלת מפקדת מרפאת הנשים בצריפין והיא מילדת במקצועה ועושה המון בשביל קידום הבריאות. אם זה הדרקסטר שמפרפרת ודואגת לנו לכל התמיכות והקבוצות למיניהם. יעל בן עמי שהיא רופאת הנקה בעצמה ורופאת משפחה שמקימה ומובילה את תחום ההנקה. יש פה המון המון, אני
בטח מפרסת את המון,
שאת לימור לויטר.
כל השמות האלה כן. שאמרת, אלה משרתות קבע שעושות מעבר לתפקיד הצבאי שלהן, לטובת משרתות קבע אחרות. כמו שאמרת, בתחום החזרה לשגרה, בתחום ההנקה, בכל התחומים האלה שהם תחומים פחות רפואיים ויותר למען קידום, קידום בריאות. יש איזושהי הסברה יחידתית מעבר להסברות שאמרת ליחידות, איך מגיעים לכל המידע הזה? איך יודעים עליו?
אז נורא חשוב לי לספר פה שוב ולהדגיש את הנוכחות של אתר צהל, את האפליקציה של צהל, שדרכה אפשר יש שם אזור אישי, ואזור של מוקד מכל לב, שבדרכם אפשר לעשות זימון תור. מי שמור לוי שמפקדת על כל המהלך הזה, דואגת שיחזרו להם בוואטסאפ או ב-SMS, תוך 24 שעות ב-SMS'ים, על כל פנייה, זאת אומרת כל פנייה שיש, ויש שם גם המון מידע, שאני מקווה שיהפוך ליותר נגיש וזמין עם הזמן. זה אתר שהוקם לדעתי בשנה, שנתיים האחרונות, והוא צובר תאוצה מפעם לפעם, ויותר ויותר דברים נמצאים שם באזור האישי, כולל אפשרות לראות את התיק, יש תשובות הבדיקות מעבדה, הפניות.
זאת אומרת שאם אני משרתת קבע,
שכל חיילת וכל משרתת קבע, כן.
זאת אומרת שאם אני משרתת קבע ואני עכשיו רוצה לשאול, למשל, מתי נפתח קורס הכנה ללידה, או מי יכולה להדריך אותי בנושא הנקה, אני יכולה לפנות למוקד מכל הלב, לשאול את השאלה ואני אקבל מענה.
גם וגם דרך המרפאות נשים, זאת אומרת, הקורסי הכנה ללידה זה דרך כלל נשים שנמצאות בתוך התהליך, אז את זה אפשר לקבל יותר בצורה טובה וזמינה בתוך המרפאות נשים שכבר מגיעים אליהם בכל וכל למעקב ההיריון. אז אני נמצא בתוך הדברים האלה, אבל בהחלט מקום טוב לשאלות, למידע נוסף, זה גם האפליקציה והאתר. ומבחינת היחידות, דיברנו על זה פעם, אני מאוד מנסה להסביר לכל הרופא יחידה, בבקשה, תחת, וכמובן יש את יועלם שעוברים, מעבירים הדרכות אחת לתקופה, אחת לחצי שנה, על מניעת הטרדות מיניות ועל מניעת הריון ועל הנקודות של המקום שלהם בתחום הפנייה, אבל גם הרופא יחידה במסגרת קיץ, חורף, אמרת, תוסיפו עוד 10 דקות, תדברו קצת על רפואת נשים, קצת על הזמינות, קצת על מניעה מחלות מין.
ורד, תודה. אנחנו, הזמן שלנו מתקצר. תודה רבה על הדברים ותמשיכו בעשייה. אנחנו נשמע עכשיו את בועז בנאי מרוב אהבה שותק. המשך צהריים טובים.
תודה לך, ביי ביי.
אז אנחנו לקראת סוף התוכנית, ושבוע הבא אנחנו נהיה פה בתוכנית מיוחדת שבה נארח את קצינת פניות הציבור, שתדבר איתנו על הענף שלמעשה מאחד תחתיו פניות של הורים וחיילים בכל נושא ובכל תלונה, ונשמע ממנה על העשייה. ויהיה איתנו אדם מדהים בשם ניב אפרון, מנכ״ל עמותת ריסטארט, שבעצם זאת עמותה שפועלת לשיפור איכות חייהם של פצועי צה״ל באמצעות פיתוח טכנולוגיות מדהימות ובדרכים נוספות אחרות. וזה הזמן להיפרד מסגן אלוף מיכל גפן ולומר לה שוב תודה רבה.
תודה רבה.
ולהזכיר לכם, 13 למאי, תעלה כאן לשידור אופירה אבירם, נומרולוגית ומנטורית, חיילים שהם 3 חודשים לפני שחרור, עד 3 חודשים לפני שחרור, מוזמנים לשלוח לי בפרטי פרטי תאריך לידה, אופירה תיתן להם הכוונה, גם לקראת השחרור, אבל גם בכל תחומי החיים האחרים. אחרינו התוכנית של דוקטור חיננית לויפר פלד, נפגשים מחוץ לקופסה. אני עורך הדין הולי שוורץ, שיהיה לכם המשך יום מצוין, תבחרו נכון, בוחרים מחר, ואם אנחנו בנימה אופטימית של בחירות, אז אנחנו נשמע את יהודית רביץ, מילה טובה, המשך יום טוב.